ידעתי בסדר. טוב, אנחנו נשתדל קצת לדבר בעניין חרקים ובעניין הזה. סתם רק הערת אגב, דיברתי על זה שנה שעברה באריכות, אני השנה לא אחזור על, אני חושב ששנה שעברה דיברתי בישיבה, סיפרתי שהרב אליהו תמיד שהיינו נפגשים, אז בערב פסח הוא היה מלמד אותנו את התוספות קפה, שהגמרא בפסוחים, בדף קט"ו עמוד ב', הגמרא אומרת שצריך לקחת את המרור ולשקעונה בקפל, ולהכניס אותו בתוך הקפה. ואז נשאלה את השאלה, מה הקפה הזאת היא עוזרת? מה הקפה עוזרת לחזרת? אז רש"י מביא סברה אחת, מה זה הקפה הזאת שמדובר עליה כאן? הרשב"ם מביא את הדבר הזה. ארס שחזרת יש בו, ארס כדרך הבצלים, ולכך צריך נטילת ידיים וטיבול ראשון, ואחר כך הוא מביא, כשמשקע בו, שהרי נוגע במשקין שמשקע את החזרת בחרוסת. זאת אומרת שהסיבה שצריך לטבל את החזרת בחרוסת זה בגלל הקפה, אז הרשב"ם אומר שהכוונה של הקפה היא בגלל הארס שיש. ורבינו חננאל פירש קפה תולעת. ככה אומר רבינו חננאל, קפה זה תולעת, מה שהגמרא אומרת, צריך לשיקוי, צריך לשקע את המרור בחרוסת, בגלל שבמרור יש תולעת. כך כתוב ברבינו חננאל. והתוספות כאן דן בעריכות, מה זה היה עוזר הקפה הזאת? מה היה עוזר החרוסת, למרור הזה? מה זה היה עוזר? אם יש קפה, אם יש תולעת, אז תולעת מעלי חיה, מעלי מתה. היא תמיד מה? אסורה, אין משמעות בזה שאתה תהרוג אותה. נגיד הרגת אותה, את התולעת הזאת, אבל מה אכפת לי בזה שהרגת את התולעת? אין לזה משמעות להריגת התולעת בפני עצמה, ויש כאן תירוץ של תוספות ותירוץ של המאירי בדבר הזה, אבל זה סתם אני אומר לכם כמבוא, שמכאן לומדים מהתוספות הזה, ודעת הרשב"ם ורבינו חננאל, יש פה אריכות גדולה, מכאן לומדים המון המון הלכות של חרקים, וכבר אנחנו רואים שמה היה, במרור מה היה, או בחזרת שלנו מה היה, היו חרקים, היה קפה, הייתה תולעת, זה לא המצאה של המאה ועשרים, כנראה כבר זה היה הרבה הרבה קודם, השאלה רק איך יכולה להיות קפה שהיא מותרת באכילה, זאת אומרת, כאן בתוספות, ככה הגמרא אומרת, שצריך לשיקוי את המרור בתוך החרוסת, למה? כדי להרוג את הקפה. ואם תהרוג, אז מה הרווחת? אז אתה צריך למצוא קפה כזאת, תולעת כזאת שהיא מותרת באכילה, אבל היא אסורה לאכול מסיבה אחרת, וזו סיבה של הרס וסיבות אחרות, ואני לא רוצה להיכנס כאן לדבר הזה. לגבי החרקים עצמם, ברור הוא שאירופה כולה נהגו, או כמו שהגמרא אומרת בפסחים, שלמרור לקחו את מה שאנחנו קוראים את החסה של ימינו, זהו המרור שהגמרא אומרת עליו, שהמשנה מביאה את חמשת המינים, שיש לנו חמישה מינים שהם יכולים לשמש כמרור, והחזרת היא, או מה שאנחנו קוראים החסה שלנו, היא הראשונה בטור, או היא הראשונה בעדיפות. מה שקרה, קרה באירופה, שאי אפשר היה לאכול, אי אפשר היה לאכול את החסה הזאת. מדוע? בגלל שהיו בה באמת חרקים. ולכן חלק גדול מבני אשכנז עד היום אוכלים מה? חרין. למה הם אוכלים חרין? בגלל שאי אפשר היה לאכול חסה. חסה הייתה מלאה עם חרקים, ומכיוון שהיא הייתה מלאה עם חרקים, אז אמרו, עדיף לי מה? עדיף לי לרדת בדירוג, אם במשנה יש חמישה מינים שהם יכולים לשמש כמרור, אני מעדיף לרדת לעדיפות הנמוכה יותר, ולא לקחת את המרור הרצוי או האמיתי, ובלבד שאני לא אכנס לסיפור של חרקים, מכיוון שכל סיפור של חרקים הוא איסור, סיפור מסובך, כל נגיעה עם חרקים זה מסובך, ומכיוון שכך באו חכמים ואמרו בתקופות הקודמות, באירופה בייחוד, ואמרו, חבר'ה, אנחנו חייבים להפסיק לאכול את החסות הללו. מדוע? מכיוון שיש בהם קפה, אבל לא הקפה שהגמרא מדברת עליה, אלא במרור או בחסה שלנו, מה שאנחנו קוראים חסה, יש לה את החרקים בפנים, ועדיף לי, עדיף לי מבחינה הלכתית, לא לאכול את זה, מכיוון שאני לא יכול לפתור את הבעיה, עדיף ללכת לכיוון אחרין, אחרין הוא שורש, והשורש הזה הוא שורש שבדרך כלל אין בו חרקים, הוא נקי בדרך כלל, יש בו כללי, אבל לא מסובך כל כך, אפשר לשטוף אותו בשטיפה, זה אין שם שום בעיה, ולכן באירופה נהגו בדבר הזה. הדבר הזה מופיע בו במספר ואחרונים, למשל הקרייטיב פלייטי מספר שהוא מעודו לא אכל סלט חי. מעודו הוא לא אכל סלט חי, למה? בגלל ש... אני לא התכוונתי שתהיינה כאן נשים, לא ידעתי שתהיינה נשים, אבל כתוב שבבדיקת חמץ לא סומכים על נשים. כך כתוב, למה לא סומכים בבדיקת חמץ על נשים? מכיוון שזה תרחה מרובה, ככה הגמרא אומרת בתחילת פסוחים, התרחה מרובה. אז אם התרחה מרובה, אז אומרת הגמרא, בדבר שיש בו תרחה מרובה, אי אפשר לסמוך על אישה, מדוע מכיוון שאישה? אז נכון שבמאירי יש פשט הפוך. במאירי כתוב שאם תיתן לאישה לבדוק את החמץ, היא תבדוק את זה כל הלילה, היא לא תגמור את זה, כך כתוב במאירי. מכיוון שהן כל כך מקפידות, אז הם לא יגמרו את הבדיקת חמץ. הגברים עושים את זה שליק שלק, די, לא הכי טוב, זה לא נכון, אבל אחסם סופר עשה 3 שעות, 4 שעות בדיקת חמץ. הגוין גם כן מסופר עליו שעשה כמה שעות בדיקת חמץ, אבל ככה כתוב במאירי. המאירי אומר שנשים זה יותר גרוע, אבל פשט הגמרא בפסוחים, שבדברים שיש בהם תרחה מרובה, אישה יכולה מה לעשות? להעלים, להעביר את זה, מה שנקרא, היא תרחה ותרחה ותרחה, מה אתה עכשיו עוד בודק? אין לי כוח לדבר הזה. אז כותב הקרייטי ופלייטי, שמה? שהוא לא אכל מעודו מה שאשתו הכינה לו. סלט חי הוא מעולם לא אכל. רק מה הוא שמח על אשתו? הוא שמח על אשתו כשאשתו הגישה לו מה? מרק מבושל. וזה הוא שמח. למה? בגלל שיש דין, הרשב"א מביא, מופיע בשולחן ערוך בפ"ז, כתוב הרשב"א מביא, יש דין של עבר ובישל. מה זה עבר ובישל? בדבר שהוא ספק, אם יש בו חרקים, אין בו חרקים, אתה לא, אז אם אתה רוצה לאכול אותו חי, אתה לא יכול לאכול אותו חי. אבל מה אתה יכול לאכול אותו? מה? כמבושל, למה? מכיוון שספק, אחד, אם יש בו חרקים או אין בו חרקים. ספק שני, אולי הבישול מעשה, פירר אותם, או הוציא, שבר לו את הרגליים, הוציא לו את הכנף, הוציא לו אני יודע מה. אז אתה מה עושה ממילא מזה? ספק ספיקה. אז, ובכל אופן אשתו בדקה, אז הקרייטי ופלייטי אומר, את זה אני אוכל ממה שאשתי עשה, אבל את הסלט אני לא אוכל ממה שאשתי. מדוע? מכיוון שכתוב שאין נאמנות לאישה בדבר שיש בו תרחה מרובה, מכיוון שאין נאמנות לאישה בתרחה מרובה, בדבר שיש בו תרחה מרובה, אז בסלט חי אני לא יכול לסמוך עליה, אבל במבושל אני יכול עוד איכשהו לסמוך עליה בדבר הזה. אז בימינו המצב הוא הפוך, רק שתדעו. הגברים לא יודעים לבדוק ואנשים יודעות לבדוק. זה היום הפרדוקס הוא כזה שהגברים רובם לא יודעים בכלל לבדוק חרקים. זאת אומרת, כדי לבדוק חרקים צריך לדעת מה, איך לבדוק חרקים. זה לא קונס לבדוק חרקים. צריך לדעת איך לבדוק חרקים. כמו כל דבר היום, לא רק היום, תמיד. אדם מדבר על תוספות. הוא צריך לדעת קודם כל מה, ללמוד את הגמרא ואת הרש"י ואת התוספות. הוא לא יכול פתאום לדבר רק על התוספות סתם. הוא מכיוון שהוא לא למד את הבסיס של הדבר. בדרך כלל היום המציאות היא, ככה האחרונים כותבים, האחרונים שואלים את השאלה של הקרייטי ופלייטי. אם הקרייטי ופלייטי לא אכל, אז איך אנחנו אוכלים? אז מה עונים האחרונים על השאלה הזאת? שנכון בגמרא כתוב שבדבר שזה, שתרחה מרובה, אבל מכיוון שהאיש עוד פחות יודע ממה שהאישה, אז לכן סומכים על האישה, מכיוון שהיא לפחות קצת יודעת, אני יודע, היא למדה באולפנה, למדה במכללה, אני יודע איפה למדה את מה שהיא למדה, אבל על האיש אין לך בכלל מאיפה הוא למד, מה, הוא למד את זה בתוספות, הוא למד את זה בגמרא, הוא לא יודע לבדוק חרקים, הוא לא למד את הדבר הזה, אם הוא לא יודע, אז עוד יותר גרוע, עדיף כבר מה? שניתן לאישה שנגיד שיכולה לשנות, ובלבד שמה? לפחות תדע על מה מדובר כאן בדבר הזה, ולא נדבר עם, הדבר, עם, עם, עם בנים שבדרך כלל הם לא יודעים לבדוק את, את החרקים, וזה אתם יכולים לראות, נשים הרבה יותר מצויות, ולכן העולם לא חושש לשיטה הזאת של הקראיתי ופלאיתי בדבר הזה. אבל בכל אופן, מה שברור הוא שהנושא הזה של החרקים היה מאז ומעולם בעם ישראל, ידעו את זה. הנושא הזה של החרקים לא, הוא לא חדש, הוא לא התחדש לנו היום במציאות שלנו. נכון שהיום יש לנו יותר ידע, זה אני מסכים, שיש לנו היום ברוך השם הרבה יותר ידע בדברים הללו, אנחנו מכירים בזה יותר, אנחנו יודעים את זה יותר, ואיך הרב כותב באחד המקומות, הרב כותב שלגבי החרקים, אנחנו מתארים את עצמנו יותר, אנחנו מתארים את עצמנו הרבה יותר ממה שהיו בשנים קודמות. אני אחר כך אסביר אולי עוד הסברים בדבר הזה. עכשיו בואו נראה קצת את הדברים. עכשיו אני לא אעבור על כל הדברים, למשל כאן נושא המספר האיסורים, אני לא אכנס לזה, יש לנו שרץ, זה שרץ העוף. יש לנו את שרץ הארץ ושרץ העוף ושרץ המים, יש לנו מספר שרצים והגמרא במכות מחלקת במספר הלווים שיש בכל אחד ואחד. באופן עקרוני שרץ, זה רש"י מביא את זה בפרשה, מהו שרץ? בסוף שמיני, דבר נמוך שרוכש ונע ונד על ארץ, זוהי הגדרתו של שרץ הארץ. אתם יכולים לראות פה את שרץ המים ושרץ העוף. אני לא עובר עכשיו איתכם על כל האיסורים. התורה חוזרת על כמה וכמה פעמים. יש לנו ארבעה לאווים בכל אחד מהם. יש כאלו שיש להם ארבע, יש כאלו שיש להם חמש, יש כאלו שיש להם שישה לאווים. כל אחד זה תלוי בפסוקים שהתורה דיברה בהם. אל תשקצו, וכן, את כל השרץ השורץ, ולא תתאמו בם, ניתמתם בם, ואחר כך יש לא תאכלו, ועוד פעם לא תאכלו. כאן יש ארבע לאווים. זה בשרץ המים. שרץ המים אני לא אכנס אליו היום, למרות שזה נושא חדש שדי עולה עכשיו בעולם, הנושא של החרקים בדגים. אני לא יודע אם אני אספיק לדבר על הדבר הזה. בכל אופן, זה איסורי שרץ הארץ. יש לכם כאן, אתם יכולים לראות שלושה לאווים, ועוד שניים, בסך הכל יוצא חמישה לאווים שיש לנו בשרץ הארץ. זה השרץ שאנחנו מדברים עליו. שרץ הארץ הוא השרץ שמדובר עליו. אחר מכן יש לנו שרץ העוף, יש לו עוד לאו. וכל שרץ העוף לא יאכלו, זה עוד לאו אחד חוץ מהחמישה, בסך הכל יוצא שישה לאווים בתורה של שרץ העוף. אבל רוב הלאווים שאנחנו מדברים עליהם זה שרץ הארץ בדבר הזה. מה שחשוב לענייננו, מאיזה גודל מתחילים להגדיר את החרק הזה כחרק? עכשיו, מוסכם, אין ויכוח בדבר הזה. חרק שלא רואים אותו בעין רגילה, הוא לא נחשב להיות חרק. אין, אנחנו כולנו יודעים שהתורה לא ניתנה למה? למלאכי השרת. התורה ניתנה לבני אדם, הם הקובעים בהלכה, וזה הדבר ה... דרך אגב, סתם אם מדברים על זה שהתורה היא נקבעת להלכה על ידי בני אדם, היה לכם את זה היום, אתם אפילו לא הרגשתם את זה. מישהו יודע מתי היה המולד השנה? החודש? ביום ראשון ב-12:44 בצהריים היה המולד. למה עשינו את ראש חודש היום יום שלישי, יומיים אחרי? בגלל שהעין לא ראתה את זה ביום ראשון אחרי צהריים. יש שש שעות שלוקח והעין לא רואה. כל כך קטן הירח ואי אפשר היה לראות אותו. ולכן דחו את אותו, זה היה מולד של זקן שבזקנים. מה שנקרא מולד זקן, זה לא היה מולד זקן רגיל. מולד זקן רגיל זה 18 שעות, הפעם היה לנו מולד זקן 30 שעות בערך. זאת אומרת, המולד האמיתי היה ביום ראשון בצהריים, ראש חודש היה רק היום, יום שלישי בדבר הזה. מדוע? מכיוון שהכל הולך לפי העיניים שלנו. מה שאנחנו רואים, קובע. מה שלא רואים, לא קובע. לא שהוא לא חי. אנחנו לא טוענים שהדבר לא חי. מה שאנחנו לא רואים, אז מבחינה הלכתית הוא לא חי, ומבחינה מציאותית הוא נמצא. אבל זה לא משנה לנו, מכיוון שההלכה נקבעה על ידי מי? על ידי בני האדם. הם הקובעים. האנשים הם הקובעים. ראיית העין של האדם היא הקובעת. לא הידע המדעי, או למשל היום אם אתם תיקחו מיקרוסקופ או איזשהו כל מיני מכשירי מדידה, ראייה חזקים, אפילו במים אתם תראו חרקים, באוויר אתם תראו חרקים, אפשר לראות בכל דבר חרקים, אלא הם לא מעניינים אותנו מבחינה הלכתית, הם יכול להיות שהם נמצאים מבחינת המציאות, זה לא משנה לנו, אבל הלכתית הם לא משנים לנו, מה שמשנה לנו זה העין הרגילה שלנו, של בני האדם, מה היא רואה. איזה גודל הוא נחשב להיות הגודל הקובע מבחינה הלכתית? כאן אתם רואים את חוכמת אדם שאומר צריך שיראה בעין רגילה. מה זה נקרא עין רגילה? עכשיו, עין רגילה זה העין שלי. לא יודע, אני כבר בגיל אולי שהראייה שלי כבר מתחילה לחלש. אז אולי העין שלכם, שזה נחשבת להיות עין רגילה. כמה עין רגילה רואה, או באיזה מרחק עין רגילה רואה? הראייה הנורמלית של בן אדם, במה שאנחנו מודדים מבחינה הלכתית, זה מדידה שאדם עומד במרחק של 25 סנטימטר מהמקום, והוא יכול לחוש את זה ולראות את זה בעין הרגילה שלו. הוא לא צריך לא מיקרוסקופ ולא טלסקופ ולא מיניקולר ולא שום דבר. הוא רואה את הדבר זז. עכשיו, הוא צריך לראות, מתי? אנחנו תכף נראה את הבעיות שיש בדבר הזה. זאת המדידה הרגילה, 25 סנטים מהמקום. זאת אומרת, בערך כמו שאתם מחזיקים ספר. בערך, המרחק שאתם מחזיקים ספר, זה בערך 25 סנטים. יש אנשים שמחזיקים יותר, יש אנשים שמחזיקים פחות. זה נחשב להיות ממוצע 25 סנטים מהעין. כמה רואה העין רגילה? ב-25 סנטימטר, אתם יכולים לראות את זה כאן, אני לא יודע למה הצד הזה יצא עקום בזה, אבל לא משנה. בערך הגודל המינימלי שאנחנו מחשבים היום חרק, שהוא ניכר בעין, הוא 0.1 מילימטר, וזה רואים בעין רגילה. זה המינימום. זאת אומרת, אם יש לך חרק שהוא יותר קטן מ-0.1 מילימטר, הוא לא נחשב, הוא נמצא, אבל הוא לא מעניין אותנו, הלכתית הוא לא מעניין אותנו. יכול להיות שמצד החוקרים, מצד המדע, הוא מעניין. אותנו מבחינה הלכתית זה לא מעניין. מדוע? מכיוון שהוא לא נחשב להיות חרק מבחינת ההלכה. שיחיה עד 120, לא עד 120, כן, אבל שיסתובב שם, הוא לא מפריע לנו מבחינה הלכתית, אם הוא קטן מ-0.1 מילימטר. הדבר הזה זה לא שאלה בהלכה, זאת שאלה בידע מציאותי. זה סתם, אתם יכולים לראות זה מתוך המדריך השלם לצילום. כן, כאן הוא מדבר, 250 מילימטר, הוא עשירית המילימטר. כן, 250 מילימטר, כידוע, זה 25 סנטימטר. זהו הגודל המינימלי. עכשיו, מה הבעייתיות? הבעייתיות היא, כשאתה אומר, תסתכל על 25 סנטימטר, תלוי גם, תמיד לכל 25 סנטימטר, איזה קונטרסט אתה שם. זאת אומרת, החרק הולך על מה, אם הוא הולך על משהו, אז אם הוא בעל צבע מסוים, הנה, אתם יכולים לראות כאן שני חרקים, אחד נמצא על משטח שחור, ואחד נמצא על משטח לבן, כן, פה זה כבר נהיה ירוק, אבל לא משנה, זה משטח, לא משנה, תקראו ירוק. עכשיו, ברור שחרק ירוק על משטח ירוק, אתה לא תראה אותו. אם הוא ילך על משטח שחור, אתה תראה אותו. עכשיו, הלכתית אנחנו מתייחסים לחרק הזה, וגם לחרק הירוק הזה, וגם לחרק הזה, אותו דבר. אנחנו לא יכולים לבוא ולומר, מכיוון שהוא הולך על ירוק, הוא הולך על שחור, אז זה אסור וזה מותר. אין דבר כזה בהלכה. אם הוא אסור, הוא אסור. אם הוא מותר, הוא מותר. אז המציאות הזאת היא, הקונטרסט של הצבע, הוא מאוד מקשה. זאת אומרת, אלא מה? אבל יש אנשים שהם מתמחים בזה. אז את זה, אם יבוא בן אדם ויגיד לי, אני לא רואה פה שום חרק. אני לא רואה חרק. אני אגיד לו, נכון, אתה לא רואה חרק. מדוע? מכיוון שהחרק הזה הולך עכשיו בדיוק על משטח שמה? ירוק או לבן, לא משנה, אם הוא חרק לבן על לבן, אם הוא ירוק על ירוק, לא משנה עכשיו, שחור על שחור, לא משנה עכשיו בדבר הזה, ולכן אתה לא יודע לראות אותו, אבל מבחינה הלכתית, זה כבר נחשב להיות חרק, מכיוון שיש לך את מה? את פוטנציאל הראייה, למרות שמה? שאתה לא רואה, למרות שהעין שלך פשוטה לא רואה את החרק הזה, אבל יש לך את פוטנציאל הראייה, או בן אדם שאם היה שם את זה, מעביר את זה מכאן לצד השני, היה רואה את זה, אז החרק הזה מוגדר לנו מבחינה הלכתית כחרק האסור באכילה, עם כל הלווים שיש על כל חרק וחרק בפני עצמו, ולכן הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב לדעת, להכיר את ההבדלים בין לא בגודל, לגבי הגודל אמרתי מפורש, זה 25 סנטימטר לגודל של 0.1 מילימטר. אבל הקונטרסט של החרק, על מה הוא יושב, וכולנו מכירים בחסה, חלק גדול מהחרקים של החסה, איזה צבע הם? ירוק, לבן, משהו כזה, מדוע? מכיוון שזה הכי קל לו להתפרפר. איפה אנחנו מוצאים את זה? דרך אגב, אנחנו מוצאים את זה בהלכה בהרבה דברים, לאו דווקא בהלכות חרקים, גם בהלכות ספר תורה זה נמצא. יש את זה בהלכות ספר תורה, יש ירושלמי על זה, בתז מופיע בהלכות ספר תורה, אתם יודעים שכל אות צריכה להיות מוקפת גביל. כל אות חייבת להיות מוקפת גביל. עכשיו, מה קורה אם יש חור בספר תורה? יש חור בקלף, בקלף של הספר תורה. חור, נמלה אחלה, לא משנה, יש חור, לפעמים קורה בקלף בפני עצמו. עכשיו, אם אתה שם את הספר תורה על בימה, על הבמה הרגילה שלכם פה, אתה לעולם לא תראה מה? את החור. לעולם. אם זה חור דק, כן? לא חור הזה, אבל חור דק אתה לא תראה. מתי תראה אותו? כשתעשה אגבה. כשתעשה אגבה, מה תראה פתאום? תראה איך פוק, עובר האור, עובר דרך שמה. כן, האור עובר דרך החור. כתוב בתז שאם הגבעת את הספר תורה, ועשית ככה ערוב כזה, כן, שכולם יראו, כן, ופתאום נפל הקרן אור של השמש לתוך החור הזה, אז מה? הספר תורה הוא נחשב להיות כשר או פסול? פסול. למרות שמה? שאתה לא ראית את זה לפני 5 דקות, כשזה שכב על הבימה. למה? כשאתה לא ראית את זה על הבימה, אתה לא מה? אתה לא ידעת איך להסתכל, החור היה. אז אם החור היה כזה קטן שהוא לא היה נחשב להיות, או שהוא כן היה מוקף גביל, לא היה מוקף גביל, אז זה כבר בעיה אחרת, בעיה הלכתית. אבל ברגע שאני יכול לראות את זה במציאות אחרת, אז זה שאתה לא רואה, זה לא אומר שום דבר. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שיש חרק, זה שאתה לא רואה, זה לא תמיד אומר שהדבר הזה מותר באכילה. אתה פשוט לא יודע איך לראות אותם. אבל הדבר הזה נמצא, וזה ברור, שלמשל חרק כזה, הרבה אנשים לא יכירו את את הדבר הזה, לא יצליחו לראות את הדבר הזה. סתם אני יכול לספר לכם, כשאנחנו היינו עוד ילדים קטנים, ועוד לא היה חסלת, ולא היה כל הסיפור הזה של ירקות ללא עלים, זה גם נכון, בקושי יש עלים היום בחסה, כן? אז ההורים שלי, זיכרונם לברכה, אמרו לנו לבדוק. ערב פסח היינו בודקים שעות, מברך משריפת חמץ עד הליל הסדר היינו עומדים ובודקים את החסות. במרפסת, אני זוכר בתור ילדים, שהיינו יושבים, עומדים ככה עם החסות, עין ועזרי, מסתכלים ככה על החסה, אבל ההורים רצו ככה לדרבן אותנו, את הילדים, ערב פסח שזה, אז הבטיחו לנו זה היה חצי לירה, על כל חרק שנמצא. זה היה, הם הבטיחו לנו, כל חרק שתמצאו, אז אנחנו היינו מוצאים חרקים בלי סוף. למה? בגלל שהיינו מרוויחים מזה. כל חרק שמצאנו, הרווחנו כסף. אז מכיוון שהדבר היה ככה, אז היינו בודקים טוב-טוב מול ראייה, והיינו בודקים מול השמש, ואני זוכר שהיה פעם אחת ערב פסח שהיה מעונן, שלא ראו, לא היה שמש, היה ערב פסח עם גשם, והיה יום מעונן. ואז באנו אל ההורים בתלונות שאנחנו לא יכולים למצוא פעם חרקים, מדוע? מכיוון שזה ערב פסח שהוא יום המעונן, כמו שהגמרא אומרת שהוא טעה שם לגבי שעות האכילה, והוא טעה ביום המעונן, הוא לא ראה שזה, גם כתוב יום המעונן לגבי אפיית מצות בפסוחים בדבר הזה. בכל אופן, לגבי הדבר הזה, הראייה היא חייבת להיות מקצועית. זאת אומרת, זה ש אתה לא רואה, זה עדיין לא אומר שום דבר שאין. אתה לא רואה את הדבר, אבל אם אחר יודע, ובלבד שיהיה לחרק הזה מה? גודל. שיהיה לו גודל לפי מה שאמרנו מקודם, 0.1 מילימטר, שזה מראה שאתה רואה בעין לא מזוינת מול ב-25 סנטימטר. דרך אגב, היה ויכוח גדול, אני לא יודע אם אפשר להגיד ויכוח, כשהתחלנו את הסיפור של ירקות ללא עלים, ללא חרקים, אז היה ויכוח גדול בין הרב אליהו לבינינו, היה ויכוח, על מה היה נקודת הויכוח? הרב אליהו טען, זכרונו לברכה, הוא טען, ואמר לנו, והוא גם פרסם את זה, הוא חזר על זה הרבה פעמים, אני חושב שהוא אפילו כתב את זה בספרים שלו כמה פעמים, אחרי שימצאו את הירקות ללא החרקים, אז אסור לקנות ירק רגיל. אנחנו טענו לא כך. אנחנו טענו שמה? שבאופן עקרוני אפשר. אפשר, אפשר להשתמש בירק רגיל, אלא מה? צריך מה לעשות? צריך להשקיע כמה שעות עבודה וללמוד ולהכיר ולדעת את הדבר הזה, ואז אתה יכול לנקות. הרב אליהו, זיכרונו לברכה, הוא היה חד משמעי בנושא הזה. הוא היה אומר שאחרי שיש כבר דבר כזה, אז אסור לך להיכנס לדבר הזה. אבל בואו נגיד, אני לא רוצה עכשיו כאן להיכנס לשאלה הזאת, אבל זה היה הוויכוחים שהיו בנושא הזה. עכשיו כאן אני אנסה לגעת קצת בהכרת החרקים. בואו שנהיה אמיתיים. אתם לא תבינו מזה שום דבר. זאת אומרת, אתם תראו את זה מאוד יפה, נחמד, תמונות. הלכה למעשה, אף אחד מראייה בויזואל לא לומד. אפשר ללמוד רק ממה? בשטח, אפשר ללמוד. כשרצו ללכת, רבי אלר רצה לדעת להיות מומים של בחורות, אז הוא הלך למה? לרועה בקר, אין מה לעשות. אתה רוצה ללמוד את הדברים, אז אתה חייב ללמוד אותם בשטח. בתמונות זה נחמד, זה יפה, זה עושה רושם, אבל זה לא למעשה. זאת אומרת, זה רק איזשהו, רק שתתאמו מזה, אבל אין בזה יותר מזה. זוהי הפרודניה. עכשיו, היא הכי גדולה, אתם רואים אותה, היא כמעט 2 סנטימטר באורך שלה. היא הכי פחות מפחידה אותי הלכתית. אתכם היא הכי מפחידה והכי מגעילה. אותי היא הכי פחות מפחידה והכי פחות מטרידה. אני אגיד לכם גם למה. חלק גדול מהשיטות היום של הנושא של ירקות ללא חרקים, בנויים על הדבר הזה שכתוב שם צריך לשטוף, כך וכך דקות ולשטוף וכל מיני דברים כאלו. עכשיו, חרק כזה כמו פרודניה, אין לי בעיה איתו. כל אחד רואה אותו. כל אחד רואה אותו. מבחינתי, אם כל החרקים יהיו בגודל הזה, זה הדבר הכי טוב. למה? בגלל שזה גדול, זה 2 סנטים, הוא לא מתחבא, ודאי הוא מתחבא, כן, אבל הוא לא, אני מתכוון, הוא לא יכול הרבה להתחבות, הוא לא ייכנס בין הכפלים, הוא לא ירד בתוך הכפלים של הכרוב, או בנחסה בתוך הכפלים שלה, הוא יסתובב שם, אני אראה אותו, אז ייקח, נכון, זה מגעיל לתפוס על שולחן שבת, פרודניה. זה מגיל, באמת זה מגיל, אני לא אומר שלא. אבל הלכתית, הוא הכי פחות מטריד אותי. הלכתית. מדוע? מכיוון שמבחינה הלכתית, אני אראה אותו. הוא לא בעיה בשבילי מבחינה הלכתית. מי מפחיד אותי? מפחידים אותי החרקים הקטנים. אותם אלו שהם נמצאים במחילות, בכפלי הירק. הם אלו שמפחידים אותי. טוב, זה פרודניה שכבר, שאכל אותה כבר עד הסוף, זה הגולם שלהם, יש גלגול של מערכת החיים, זחל גולם, כל 4 השלבים של החרק, עד שהוא חוזר להיות פרפר, זה הגולם שלו בדבר הזה. שוב פעם, אתם יכולים לראות אותו, זה רק טוב לכם בשביל, הנה כאן הוא כבר הפך להיות פרפר, באמת אני לא רוצה להתעסק עם הדבר הזה. אחד, יותר מפחיד אותי ויותר מאיים עליי, אלו הם הכנימות. עכשיו, הכנימות, היה פה ויכוח מאוד מעניין, אלו כנימות עלה. כנימה זה חרק, עכשיו, זה נמצא בהמון המון המון פירות, הכנימות הללו. לאו דווקא בירקות עלים, הוא נמצא בהרבה הרבה הרבה דברים, הכנימה הזאת. יש כל מיני סוגי כנימות, אני לא מדבר עכשיו. עכשיו, הכנימה, צריך לדעת, היא נגיד בפרי הדר, עכשיו אני לא מדבר על הכנימות, על הירקות עלים, למשל בפרי הדר, הכנימה היא חרק שמטייל, והוא עולה נגיד על התפוז, הוא יכול להיות על קלמנטינה, הוא יכול להיות על משמש, הוא יכול להיות על, על כל מיני פירות שישנם. הוא תוקע את החדק שלו בתוך, בתוך הפרי, בתוך הקליפה של הפרי בדרך כלל, ושם תהיה מיטתו. שם הוא ימות. הוא תקוע שם, והוא לא יצא משם לעולם. עכשיו, מה הוא עושה? הוא, כשהוא יושב שם, התקוע עם בפנים, הוא מפריש הפרשות, לא משנה, הוא מפריש הפרשות שהן צהובות צמיגיות כאלו, והוא מתכסה. הוא מת שם, ואתם רואים למעלה, אתם לא רואים מה? שום דבר. אתם רואים מה? נקודה כמו טיפה חומה, מאורכת כזאת, לא ארוכה. זה יכול להיות אולי 0.3 מילימטר, 0.2 מילימטר, נקודה קטנה, חומה, בולטת על התפוז, על הקלמנטינה, על המשמש, על השזיף, לא משנה, שזיף פחות, אבל יהיה גם שם. שם אתם תראו אותו. עכשיו, הוא לא יזוז לעולם. בחיים הוא לא יזוז. הוא כבר מת. כן. אבל אם תהיו אנשים רציניים ומאוד יעניין אתכם, תיקחו פעם קנימה, תיקחו עם סכין יפנית, פשוט תהפכו אותה. תעשו ככה, הפוך. לא כמו שהוא חי, לא כמו שהוא כבר לא חי, לא כמו שהוא, כמו שאתם רואים אותו, אלא תקחו אותו עם סכין ותהפכו אותו לכיוון השני, ופתאום מה תראו בפנים? רגליים וידיים, הכל אתם תראו שם, אם זה לא הרבה זמן, אתם תראו שם את כל החלקים שלו, הוא, אבל הוא לא ניכר. עכשיו, דרך אגב, היה בזה ויכוח בין רבי שלמה זלמן, זיכרונו לברכה, לבין החזוני, זיכרונו לברכה, האם קנימה מותרת או אסורה. רבי שלמה זלמן בצעירותו חשב שהקנימה, הוא לא ראה אותה זזה. בחייו הוא לא ראה אותה זזה. ואז הוא חשב שאם היא לא זזה, אז מה? היא מותרת. קנימה שלא זזה, היא לא חיה, אין לה חיות, היא בכלל לא קנימה אסורה. והיא לא זזה. עד שגילו לו את הסיפור הזה, ומי שגילה לו את זה, זה החזון איש, ואז הוא אמר, אם ככה זה אסור. אם זה אתם המציאו. זאת אומרת, הנה שוב פעם דוגמה שאתם רואים חרק שאתם לא הייתם יודעים אותו בקנימה, אילולי, אני מעריך שחלק כן יודעים את הדבר הזה, אבל מי שלא יודע את הדבר הזה, הוא יכול להסתכל על התפוז במשך מה? 10 שעות להסתכל על השעות, על התפוז הזה. אבל מה? הוא לעולם לא יראה חרק שם. הוא לעולם לא יראה חרק. אבל אנחנו יודעים שמה? שיש שם חרק. נכון, איך שלמה המלך, הרי שלמה המלך היה יהודי חכם, ומה הוא אמר? יוסיף דעת. אנחנו יודעים יותר מדי, אולי אם לא היינו יודעים, אז היה יותר טוב, אבל אנחנו יודעים. יש למטה, מתחת לקנימה, חרק. הוא נמצא. אתה לא יודע אותו. אתה תעמוד, תסתכל עליו, תתפלל עליו, תעשה עליו מה שאתה רוצה. הוא לא יזוז, הוא מת שם כבר, אבל הוא, אם אתה תיגע בו עם האצבע, למשל, אם תיקחו תפוז, דווקא נגיד פה, נגיד בבית אל, שלא מסתומה, אף אחד פה לא מרסס את העצים, אני לא חושד שפה מישהו מרסס את העצים, והעצים ודאי מלאים עם קנימות, באותו רגע שאתה תקלוף, אתה תראה שמה, הידיים שלך מה? התמלאו עם קנימות. הידיים שלך התמלאו עם קנימות. עכשיו אתה יכול, נגיד, לשחות מיץ ככה, כן? לשחות מיץ ככה, כל הקנימות ייכנסו טוב לתוך המיץ, ככה, טוב, זה לא סתם ככה, הם ייכנסו עוד יותר חזק לתוך המיץ, והם שם יהיו ואתם תשתו אותם ותאכלו אותם. לכן לפעמים עדיף לקנות אני זוכר שבשמיטה, לא של סמכת, בסמך א', היה מושבניק אחד ממושב זרחיה, הוא אמר לי, הוא בשמיטה משמט הכל. הוא לא נוגע בעצים, ממש יהודי צדיק עשה, יהודי ספרדי כזה נחמד, ואני יושב פעם במכון, והוא מביא לי, בא אליי לדבר איתי באיזה עניין, הוא אומר, הרב, הבאתי לך ארגז של שסק. או, יפה, יהודי הביא לי ארגז של שסק, ואני לוקח את הארגז, זה היה בשמיטה, ואני הבנתי לאיזה ברוך נפלתי. למה? היהודי לא ריסס כלום. הוא אמר, שמיטה, שמיטה, לא נוגע שום דבר. לא מרסס, קנימות, לא שום דבר. השסק שלו היה מה? מלא עם קנימות. מלא עם קנימות. אתה פשוט לא יכולת לאכול אותו. אז נכון, הוא היה צדיק מבחינת שביעית, אבל מבחינת חרקים, כל פעם שהוא אכל שסק, הוא ברור שהוא אכל כמה וכמה קנימות שהן אסורות באכילה. זאת היא הקנימה, הקנימה היא אחת הבעיות, היא לא יורדת בשטיפה. היא מטרידה אותי יותר מאשר הפרודניה שיורדת בשטיפה, או זבוב שיורד בשטיפה. כאן אתם רואים את הקנימה, תקף תראו את גודלה האמיתי, זה טיפ טיפה בהגדלה. אתם רואים אותם, את כל החלקים שלה, את הרגליים, את הידיים, את כל הסיפורים. רק שנייה אחת, אתם רואים פה את הקנימה. הנה, עכשיו תראו את הקנימה. אתם רואים אותה? זה אורכה. שני מילימטר אורכה, ו-1.2 מילימטר רוחבה. הרוחב לא כל כך מטריד אותנו, האורך יותר מטריד אותנו. היא כמעט 2 מילימטר, טוב, זה אתם לא חייבים לראות, זה המדריך שהוא מוציא. כן, כן, עכשיו, באמת, אם מישהו שאל כאן לגבי סקוטש, כן, אם תעשה את זה עם סקוטש, זה ירד, למרות שיש לו את זה, את החדק שלו הוא נעוץ בפנים, סקוטש ירד עם זה, הוא יוריד את זה, ואז אתה באמת צריך להסתכל טוב בשמש או משהו כזה, לראות האם יש שם קנימה או עקרית.
אדם שקונה תפוזים בשוט, הוא צריך לבדוק.
עכשיו בואו תראו ככה, אני אלמד אתכם כלל בכל החיים. מה שמשלמים עליו יותר, הוא טוב יותר. אין מה לעשות, זה כלל בחיים. קנית זול, קנית יקר. ככל שהפרי הוא יותר עבר דרך בתי אריזה מסודרים, הוא עבר יותר ניקיונות, הוא עבר יותר שטיפות. בבתי אריזה כבר מה עשו לו? ניקו אותו, שטפו אותו. בדרך כלל שאתה קונה היום תפוז באיכות טובה, אתה לא תמצא את זה כל כך. לכן אמרתי שאיפה אתה תמצא את זה בכיף? אתה תמצא את זה בכיף פה, אצל אותו... או כשיש לו... שוב פעם. אם זה עבר בבית אריזה, ובבית אריזה יש להם מכונות כאלו עם התזה ומברשות כאלו, ואז מה זה עושה להם? מוריד את זה, משפשף את זה. ואז יש לך פחות צ'אנס לקבל אותו. אבל ברור שאין שום ספק בדבר הזה, שהכמות, ככל שהתפוז יהיה איכותי יותר, הוא יהיה נקי יותר. אין בזה שום ספק בדבר הזה בצורה מוחלטת. ככל שתיקח יותר תפוז בגינה, אז אתה יותר עלול להיפגע ממנו. לא, לא, מישמיש, בדרך כלל, אין, מה שאתה רואה שם בדרך כלל במישמיש, זה לא חרקים. זה בדרך כלל לא חרקים. דווקא המישמיש הוא, מהבחינה הזאת, זה לא החרקים. לא, לא רק בפירות הדר, אבל בפירות הדר אתה רואה את זה טוב. אבל יש את זה כמו, הנה, ראית את זה פה בירק. זה נמצא בהמון המון דברים, הקנימה הזאת. כמעט בכל דבר מתוק הוא ימצא, שיש לו טיפת סוכרים. כאן, הנה, כאן אתם רואים טריפס קליפורני. טוב, זה, אתם רואים אותו כזחל, אתם יכולים לראות אותו כפרפר, אתם יכולים לראות אותו כגולם, זה לא משנה. לכתחילה צריך להסתכל עליהם. אם הם נקיים לגמרי, אתה לא צריך. תיקח את התפוז, את הלימון, את ה... לא, זה לא משנה מה שלא, תסתכל עליו מבחוץ, אתה רואה את זה בעין, אתה רק צריך להסתכל על זה. זה נראה כמו טיפה חומה מאורכת טיפה, וזה נמצא, זה נמצא בכמויות. כשמקלפים לא בהכרח שזה יעבור לידיים, אבל יש, מכיוון שהוא מצופה עם הדונג הזה, הדונג הזה הוא כמו... הוא דביק כזה, זה כמו דבש כזה. לא דבש, כן, אבל זה דביק כזה, ולכן הוא הרבה פעמים עובר ליד, ומהיד הוא עובר לך לאן שאתה אוכל. נכון, זו שאלה. השאלה הזאת מופיעה, בן אברהם שואל את השאלה הזאת, האם יש מתעסק באכילת ירקות? הוא אומר שאין בזה גדר שמתעסק. גדר שמתעסק, זה גדר של מה שאתה עושה בתוך כדי זה, אבל כאן התורה צוותה עליך, או איך מגדירים התורה או חכמים, אני עכשיו לא יודע אם אני אכנס לדבר הזה, מתי יש לי חובת בדיקה. זה כמו שיש לי, זה הרי הכל נלמד מטריפות. בטריפות, באופן עקרוני, יש חובת בדיקה ביותחי טריפות שיש לנו, כן? לא בכל הדברים, דברים שאנחנו לא בודקים, אבל יש דברים שאנחנו כן בודקים. אז התורה הטילה עליי חובה. ברגע שהתורה הטילה עליך חובה, אתה לא יכול לטעון מתעסק. מתעסק זה, אתה במקרה עשית כאן משהו, ותוך כדי זה נגרם עוד משהו. אבל כאן התורה הטילה עליך את החובה לבדוק. או לפחות, אם זה רוב, אז ודאי שהתורה הטילה. אם זה לא רוב, אז זה מיעוט, אז זה מדברי חכמים. אבל אין גדר של מתעסק, ככה רוב האחרונים מנסים ליישב את השאלה של הבן אברהם בהגדרה הזאת, שכאן, החכמים או התורה, כפי שאמרתי, תלוי לפי כמויות האחוזים, הטילה עליך חובה לבדוק, אז אתה אסור לך לאכול בלי לבדוק. מתעסק זה כבר קרה משהו, אז אכלת את זה, אז האם אתה חייב או לא. אבל כאן חכמים או התורה חייבו אותך לבדוק את הדבר הזה. אז לכן אמרתי שזה נלמד מכל חיוב הבדיקה בחרקים, נלמד מבהמות. שכמו שבבהמה יש וזה, והגמרא אומרת שזה, או הרשב"א יותר נכון בחולין, בדף י"א, הרשב"א רוצה לבוא ולומר, שכמו שבריאות זה לא רוב אסור, אלא מיעוט המצוי כבר חייבו אותך לבדוק את הריאות, אותו דבר גם בזה חייבו אותך לבדוק את הדבר הזה. יכול להיות שמתעסק זה לגבי אם יש לך, אם אכלת, כמה לבים יש לך, בתוך כדי, אבל ודאי שהטילו עליך חובת בדיקה קודם בדבר הזה. כאן יש לכם טריפס קליפורני, שהוא, שוב פעם אמרתי לכם, הנה יש לכם אותו כאן כבוגר, כזחל, איך שאתם רוצים. עכשיו, הטריפס הקליפורני הוא עולה חדש, Welcome to Israel, הוא קליפורני בגלל שהוא קליפורני, אז עם כל הצרות של ארצות הברית, הם גם שלחו לנו גם קצת חרקים, לא יודע אם הם עצמם הביאו, או לא, במשמוש זה הגיע, אבל לא משנה, זה, עיקר זה הגיע, והוא נקרא עד היום על שם קליפורניה, ההיא, זהו החרק שנמצא הרבה, בייחוד, הרבה, בתירסים. התירסים החיים השלמים, הרגילים, הם בעייתיים לחלוטין. אחוזי הנגיעות בתירס הם בין 70-80 אחוזי נגיעות של טריפס קליפורני. עכשיו, הם יושבים בפנים, אתה לא יכול להוציא אותם. הם יושבים בין השיניים. ותוך, בין השיניים, אני... בוא נגיד, לא זוכר עכשיו כמה, אשתי, אנחנו התחתנו לפני 30 וכמה שנה, אז אשתי הייתה אצל הרב אליהו, והרב אליהו אמר לה לא לבשל תירס בכלל בבית. אחרי 10 שנים כבר גם אנחנו בא לנו לאכול תירס, כשהיינו ילדים היינו אוכלים תירס חי, אתם יודעים אותו, הוא כזה תירס חלב, זה טעים. אז החלטנו יום אחד, יאללה, בוא נקנה תירס. קנינו תירס במחנה יהודה, כשגרנו בירושלים, קנינו תירס במחנה יהודה, השארנו אותו על המקרר. אחרי איזה כמה ימים אמרנו, יאללה, בוא נראה מה קורה בתוך התירס הזה, ואולי מה שהרב אליהו אמר לפני 10 שנים, זה כבר לא רלוונטי, זה כבר לא שייך היום. בקיצר, פתחנו את הזה, התירס היה מלא עם טריפסים, כשאתה מפורר אותו, זאת אומרת, אם תאכל אותו ככה, אתה לא תראה כלום. אתה לא תראה כלום. כשתאכל את התירס ככה לא תראה. איפה הם נמצאים? בין השיניים למטה, בין הגרעינים למטה, ולכן הדרך היחידה לבדוק את זה זה מה? על ידי פתיחה ופירור של הגרעינים. עכשיו, אתה יכול לבוא ולומר, אני לא רואה, אתה יכול באמת תחזיק את התירס ככה, אין חרקים, יש חרקים? אין חרקים? מה, ראית פעם חרק? לא ראית חרק. למה לא ראית את החרק? שאתה לא יודע איפה לחפש אותו. אם היית יודע איפה לחפש אותו, היית מוצא אותו. רק אתה לא יודע איפה לחפש אותו, ולכן אתה לא מוצא אותו. אבל אם אתה יודע איפה לחפש אותו, אתה תמצא אותו. הנה הוא התריס הקליפורני, כאן הוא מבחוץ, זה רק סתם בשבילכם שתראו. אבל הוא, באופן עקרוני, הוא נמצא בין השיניים, בין החריצים, ובאמת אי אפשר לאכול תירס שלם, רק פירורים. זאת אומרת, גרעינים אין בעיה. זה טריפס יורד בקלות בשטיפה, ממש יורד בשטיפה, כל שטיפה תוריד אותו. הוא לא כמו קנימה או עקרית או משהו כזה, הוא פשוט חי בכיף למעלה, תשטפו אותו, למשל אם תקנו תירס בכל פרי הגליל, סנפורס, כל החבורות, כל המפעלים הללו, לא תמצאו את זה. פשוט זה יורד בשטיפה, הם עושים שם שטיפה וזה יורד הדבר הזה. אבל כשאתה אוכל את זה חי, אתה לא יכול הנה יש לכם פה כדי שתהנו, אורכו ורוחבו, לא עוזר. ברגע שיש לך רוב, לא עוזר בדיקה מדגמית. ברגע שיש לך רוב נגיעות, לא עוזר בדיקה מדגמית. בדיקה מדגמית עוזרת רק שיש מיעוט, וגם זה לא ברור. אבל בוא נגיד, אפשר לעבוד על זה, אבל בדיקה מדגמית לא עוזרת בדבר הזה. כאן אתם רואים את ה... טוב, אני לא אעבור כאן את כל ה... אז לא תדעו את כולם מה יהיה. אולי אני אעבור, אני לא יודע איפה אני נמצא כאן, אז רק שתדעו.
זה הרשימה.
מה?
ראה שעם כל זה אנחנו אוכלים, אז נפסיק לאכול חסה.
ראיתם את מספר התמונות. טוב, יש רק עוד כמה דברים קטנים. יש ירקות שכבר אמרתי את זה, שהם רוב נגוע, ואז חובת הבדיקה היא מדאורייתא. יש ירקות שהם רק מיעוט המצוי של חרקים, ואז חיוב ודאי מדרבנן, יכול להיות יותר, אבל ודאי מדרבנן. יש מיעוט שאינו מצוי בכלל. פה יש לכם כמה דוגמאות של מיעוט המצוי, שאסור לאכול ללא בדיקה, ויש לכם, אבל השאלה מה זה הגדרת מיעוט המצוי, אני לא אכנס כאן בדבר הזה. הנה, למשל כאן, אני אתן לכם סתם דוגמאות, רק שתראו, אורז לבן, נבדקו 40 חבילות, ב3 חבילות יותר מ5 חרקים, ב4 פחות מ5 חרקים, היו 33 נקיות לגמרי. ההגדרה שאני אומר היא לא נכונה, היא לא מדויקת. האם זה נחשב להיות מיעוט המצוי, זה נחשב להיות לא מיעוט המצוי, כמה אחוזי הנגיעות במקרה כזה? יש לכם פה בדיקות מעבדה של חומוס, של עדשים אדומות, של פול. יש כל מיני, הדבר הזה, זה גם תלוי בעונות השנה הרבה פעמים, ואי אפשר לבוא ולומר, בחורף אתם יכולים לאכול. אין דבר כזה, בחורף אתם יכולים לאכול. כרוב בחורף הוא נגוע. הכרוב נגוע גם בחורף. הנה יש לכם בחורף, נכון שיש לו רק 5 חרקים בראש, סך הכל בקרוב, יש לו רק 5 בראש בחורף, בתקופה הקרה של החורף. בקיץ זה מסתובב סביבות 50 או יותר מ-50, היום זה ודאי יותר מ-50 של נגיעות בראש.
בכל ראש יש 5 חרקים?
כן, בכל ראש יש 5 חרקים, כן. ואפילו אם תוריד ותחתוך ל4, כמו שהיה בזמננו בצבא, אני לא יודע אם פה מישהו היה בצבא בתקופה שלנו, היו חותכים את ההנחיה הצבאית, הייתה לחתוך את זה ל4, ולשים במי סבון, במי מלח, זה עוזר לכפרות, בגלל שהחרק לא, הוא לא מחכה לשבת בדיוק איפה שאתה חתכת אותו. החרק, איפה הוא יושב? איפה שהוא רוצה לשבת, לא איפה שאתה רוצה שהוא יישב. וזה לא עזר שום דבר, זה רק היה טוב בשביל ה... הרגשה, היו אנשים שהיו, שטענו שקרובית, אם תשים אותה על האש, ככה מול האש, החרקים יברחו. מצוין, בתור סיפורים זה מצוין, אין בעיה. מעשית זה לא עובד שום דבר בדבר הזה. קרובית, יש לכם אחוזי נגיעות, 100% נגיעות. זה הכל. נכון שבחורף יש פחות בראש. אתם יכולים לראות, רק 6 בראש. אבל בתיאבון. יש פה, אני חושב. ברוקלי לא אותו דבר כמו קרובית. הקרובית בחורף היא נגועה גם כן, בוודאי באביב, זה אחוזי נגיעות הרבה יותר גבוהים. הדבר הזה מזקיק אותנו בבדיקות בדבר הזה. עכשיו, טוב, כאן יש לכם, אמרתי לכם מקודם, אפשר לבדוק, לדעתי, שוב פעם, אני אומר פורש, הרב אליהו, זיכרונו לברכה, הוא היה אומר שלא, אני אומר פורש, אפשר לבדוק, יש אנשים שאומרים לי שהם רוצים, אין שום בעיה בדבר הזה, שיבדקו, אפשר לבדוק את הדבר, זה קשה, זה לוקח זמן, אבל נגיד שיש אדם שיש לו זמן ויש לו עצבים ויש לו כל מיני דברים מהסגנון הזה, בכיף שישב ויעשה את זה, אני אי אפשר, אני באמת חושב שזה לא עשו, אני חושב שזה מותר, אבל שיעשה, שיעשה כמו שצריך, עם שטיפה ושריעה ובדיקה מול האור, למשל בחסה אתה חייב לבדוק את זה מול האור, מול השמש, מכיוון שבחסה יש מנהרן, אנחנו לא ראינו את זה פה, יש את זה בתמונות, אבל זה אחד מאלו ש... דילגתי, זה המנהרן, שהוא יושב בפנים, בתוך העלה, בתוך העלה בפנים, באובי של העלה, לא ב... הוא לא יושב לא מלמעלה ולא מלמטה, הוא יושב בפנים, בתוך הבשר של, ה... של העלה הזה, והעבודה של הניקוי היא קשה, היא אפשרית, אבל היא מאוד קשה ודורשת הרבה הרבה זמן. עכשיו, מה שאתם רואים אצלנו בירקות ללא חרקים, שם אנחנו, פה יש לכם מי שרוצה לראות את הסדר, יכול לראות את הסדר של תהליכה. לא, 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 אני דיברתי עכשיו על ירקות רגילים. בירקות של חסלת, שם צריך לבדוק לפי מה שהם כותבים. החברה כותבת בדרך כלל, תשרה ותשטוף. עכשיו, מה ההבדל ביניהם? הם, כפי שאמרתי, הם לא אכפת להם מחרקים שיורדים בשטיפה. מדוע? מכיוון שהם טוענים, אתה תשטוף, זה ירד. מה שאכפת להם, ומה שאכפת לחברות האלו, זה החרקים שלא יורדים בשטיפה. זה קנימה, עקרית, מנהרן, כל מיני, בקרובית לא ירד לעולם, כל מיני דברים מהסגנון הזה, שהם לא יורדים. ואותם הם לא ייתנו שם בתוך הירקות הללו. עכשיו, אם... מה שמנקה באמת זה השטיפה, זה הזרם מים החמים, הזרם מים הזורמים, זה מה שמנקה את העלים, זה מה שמוריד בייחוד את החרקים.
מה שבבתי מלון משרים את זה בתוך תערה ענקית גדולה, זורקים את זה לבפנים, מרימים את
זה. זה לא שום דבר, זה לא שום דבר. ההשריה בלי שטיפת מים זורמים, היא עוזרת, אני לא אומר, היא לא עוזרת, אבל היא לא מנקה. היא עוזרת, היא עוזרת, באיזה מידה. אז ירדת מ-6 ל-4, מ-6 ל-3, לא יודע מכמה לכמה ירדת. אבל זה לא ינקה, ינקה רק או שפשוף, כמו שכאן מישהו שאל, שפשוף יעזור תמיד, אם אתה תעבור ותשפשף תמיד ירד, או שטיפה חזקה תחת מים זורמים, שזה נותן לזה את ה... פלוק ש, שמוריד את, ה, את הדבר הזה. זה ודאי, ובדיקה חזותית, לראות טוב אם אין נקודה שהיא יכולה להיות עקרית, יכולה להיות קנימה, יכול להיות אלף דברים שאתה לא מתמצא בתוך הדברים הללו בפני עצמם. אני... יש עוד ירקות בעייתיים, התותים למשל הוא ירק בעייתי, תות שדה, אני מתכוון, קשה מאוד לראות אותם, אבל בשביל זה צריך לדעת, זה שוב פעם, לא בעיה בגודל, זה בעיה בטכניקה של הראייה אותם, איך למצוא אותם, איך לתפוס אותם, וזה טכניקה מסובכת, איך למצוא אותה, את החרקים בתותים. למה אין תות? קודם כל זו שאלה טובה. שאלה שנייה אני לא יודע, בגלל שאני לא מתעסק בצד המסחרי. ודבר שלישי, אני יודע שניסו לגדל בחסלת ולא הצליחו. ניסו לגדל בחממות סגורות תותים ונקיות ולא הצליחו. זה לא עבד. אפילו בחממות זה היה עם נגיעות. והפסיקו. מה? לא שומע. תירס הצליחו תקופה מסוימת, אבל אחר מכן הם התגברו על כל המכשולים, למרות כל המכשולים, למרות הכל הלא נעלה, אז הם תמיד עולים הלא נעלה עלינו. ניסו תירס, אבל תירס יש פתרון, גם לא מחפשים כל כך פתרון לתירס, מכיוון שלתירס יש פתרון, אתה יכול לקנות גרגירים, אתה רק לא יכול לאכול את התירס כמות שהוא, אז תאכל אותו גרגירים, אז מה הבעיה? לא אסון כזה. תות זה אסון. מה? עם מה? כן, 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 ותשטוף אותו. זה לא יהיה בעיה, לא יהיה שום בעיה, לא יהיה שום בעיה. אתה תוריד את זה, זה ירד לגמרי. מה? ברור, ברור. אתה שוטף את זה ומכניס את זה לסיר. לא יהיה שום בעיה, זה ירד. גם אחרי בישול לא יקרה כלום, אתה, זה יהיה, אבל זה יצוף לך בתוך המים שם, בסיר. אז, למה לך? פשוט. חרקים בתות מאוד מסובך לראות את זה, מאוד קשה לראות אותם. יש טכניקה איך רואים את זה, זה שוטפים ותופסים את המים, ורואים את זה בתוך המים. שוטפים אותם עם מים. אדם רגיל לא יכול, מי שלא מכיר את הטכניקה, איך מוצאים אותם, איך רואים אותם, מסובך מאוד. זה, הם נמצאים בין, בתוך הבשר, הם יוצאים ונכנסים, יוצאים ונכנסים. אתה יכול לתפוס אותם רק על ידי רשת. ברשת אתה יכול לתפוס אותם עם המים. זאת אומרת, אתה מציף אותם, שופך את המים לתוך רשת, ואז אתה תראה אותם על הרשת, מטיילות על הרשת. זה, בדרך כלל הן כבר מתות, בגלל שהן כבר מוצפות בדרך כלל, אבל שם אתה יכול לפגוש אותם בזה. קשה מאוד לאדם בעין רגילה, אלא אם כן הוא יעמוד. יש באינטרנט, אם אתם מאוד מתעניינים, אתם יכולים לראות, יש כמה סרטים באינטרנט שמראים שם איך רואים אותם הולכים ויוצאים ונכנסים. אני לא אכפת לי, מי שרצה לראות, לא יודע, בסרטים יכול לראות את זה. אבל מי שרצה יכול לראות את זה במעבדות, שם הם בודקים את זה, הם יודעים את הטכניקה של הדבר הזה. זה אותו דבר, אותו דבר. אפשר תותים, אני לא אומר שלא, מהבדיקות שאנחנו עשינו, יש לי כאן את הבדיקות, אם אתם רוצים לראות, דווקא קיבלתי לא מזמן את הבדיקות של התותים. המקום היחידי שמצאו אותם נקיים זה היה בשטיפה שלישית, כאילו שטפו פעם אחת ושטפו פעם שנייה, בשטיפה השלישית, אחרי שפשוף, זה יצא נקי. זה יצא נקי. שפשוף, הכוונה היא עם ספוג שאתה לוקח את כל, אחרי שאתה חותך לו את הראש, את הראש הירוק, איפה שנמצא הפטוטרת, אתה לוקח, עם, שוטף פעם ראשונה ושופך את המים, שוטף פעם שנייה ושופך את המים, אחר כך לוקח עם ספוג ומשפשף אותו מסביב, לפחות בבדיקות שאנחנו עשינו, אחר כך לא מצאו. עד צאת הנשמה, אני יודע, לא יכול לענות כמה זה. בכל אופן, מה? אם מייסר, הכל מדובר, הכל מדובר אם. עכשיו, אני לא אכנס כאן, אולי, איפה עוז כאן? עוז הוא חקלאי של חסלת, אחד החקלאים הטובים שלנו, עוד מכפר, עוד מגוש קטיף, האי-האי. הוא יספר לכם אבל יותר על, גם על הצד של ניקיונות הריסוסים וכל הדברים הללו, מכיוון שהוא חקלאי אמיתי, לא כמוני, אני מזויף. שום דבר, זה סתם בשביל שהרבנים ירגישו טוב. אתה לא יכול לבדוק שוית מבושלת. ניסית פעם לבדוק שוית מבושלת? זה סתם טוב בשביל שהרבנים ייצאו מכוסים, אז הם אומרים, תבדוק. מה אכפת להם להגיד תבדוק? זה כמו שאני אגיד לך, תבדוק, אני יודע, חומוס מבושל. לא, בדרך כלל לא. בדרך כלל לא. בדרך כלל לא. אלא אם כן כתוב שזה נבדק. יש כאלו שהם נבדקים, אבל בדרך כלל מה שאתה מדבר, צריך לבדוק לפני השימוש בחומוס המבושל, או אני יודע, ברסק הגווניות, או בכל מיני מהסגנונות האלו. לך תחפש את החברים שלך, מה אתה יכול לחפש שם? מה? זה סתם, בשביל הרבנים זה מצוין. זה מאוד טוב לרבנים. לרבנים. תמיד יש הבדל בהשגחה. תמיד יש הבדל בהשגחה, ברור. כל מקום שיש השגחה רצינית, אז יש פיקוח רציני. כמו כל דבר, בשר, כל הבשרים הם אותו דבר, כן, כל הבשר הוא אותו בשר, כן, אבל יש השגחה כזאת, ויש השגחה כזאת, אין, החיים הם ככה בנויים, זה כל החיים בנויים לפי השגחות. את מה? אתה מדבר על החומוס שהוא מדבר עליו? לא יודע מה להגיד לך על החומוס הזה ספציפית. בכלל, בחומוס היום, רק שתדעו, זה פוחת והולך, ברוך השם. דרך אגב, הדברים הללו משתנים, צריך לדעת. מי שלא נמצא בעולם המחקר של זה, הוא לא יודע, מכיוון שפתאום, למשל, אורז, כשאנחנו היינו ילדים, צעירים, אורז זה היה אבי אבות הטומאה. זאת אומרת, אורז זה היה אחד הדברים הנגועים ביותר. היום אורז זה אחד הדברים כמעט הנקיים ביותר שיש. זה משתנה, הדברים הללו משתנים, לפי מאיפה מביאים את זה, מאיפה מאחסנים את זה, ובמיליון סיבות שיש בכל דבר ודבר בפני עצמו. טוב, נאחל לכם חג כשר ושמח, שמח וכשר, מה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, כל אחד. אני רק מקווה שלא הכנסתי אתכם לדיכאון, לא התכוונתי, ואם התכוונתי אז רק הייתי מתעסק. סליחה, רק שנייה, לא שמעתי. סליחה, לא שמעתי. מה? זה מצוין, זה פתרון מעולה. רק לא נשאר אחר כך תור. אפשר לרסק, אני מתיר לרסק. אני יודע שאני בדעת מיעוט בין הרבנים בנושא הזה. אני מתיר לרסק. אחרי שתי שטיפות, חיתוך, שתי שטיפות וריסוק, אני מתיר גם כן. זאת אומרת, לעשות גלידה מזה או משהו מהסגנון הזה, אני מתיר. למה זה לא? ידעתי שהשאלה תגיע, בגלל שתרומת הדשן אומר שאם אתה עושה גלידה, אז אין ביטול, לא, הוא לא דיבר על גלידה, הוא דיבר על קמח, אבל דבר שאתה עושה לצורך הדבר ולא לצורך ביטול האיסור, אז זה לא נחשב להיות ביטול. אם אתה היית עושה את זה בשביל לבטל את האיסור, זה היה אסור, אבל אם אתה עושה את זה בשביל לעשות את הגלידה, אז אתה רוצה את הגלידה. אז הגלידה, וזה שהתולעת מתה שם, או מתפרקת שם, זה לא אכפת לנו בתוך הדבר הזה, וזה נקרא שתוך כדי הדבר הזה, חג קשה.
טוב, ערב טוב לכולם, אף פעם לא דיברתי עם רינקול, אף פעם לא הייתי בעולם המדיה, זה עובד אני רואה. טוב, הרב דיבר על נושא של חרקים, ואני דיבר טיפה שנייה, ואני רוצה לדבר על נושא של חמירה סקנטה מאיסורה, הנושא של שאלות חומרי הדברה, שמבחינתי כחקלאי זה... אני יודע שלפעמים זה קצת מעצבן את הרבנים, שאני אומר שזה יותר חשוב מהחרקים. ברוך השם, היום אנחנו בחברת חסלת, אנחנו מצליחים לשלב את שתיהם בצורה הכי טובה, אבל הנושא הזה הוא מאוד חשוב, ולדעתי הוא אולי הוא בראש סדרי עדיפויות, עוד פעם, לדעתי האישי, חס וחלילה, בראש סדרי עדיפויות שבעצם מגיעים לקנות ירקות, ובטח ירקות עלים ללא חרקים. הרב דיבר, אני אגיד את זה בקצרה ועוד פעם לא אכנס לנושאים הלכתיים. כל הנושא של ירקות עלים לא חרקים הוא מבוסס הנושא של חזקה. בעצם ירקות עלים, כמו שהרב אמר, הם מוחזקים כנגועים, נגועים בחרקים, ואנחנו על ידי מספר פעולות ומספר השגחות, אנחנו בעצם מוצאים את החזקה ממוחזק בחרקים למוחזק שאינו נקי, למוחזק נקי. אם ניקח, ניגע עוד פעם עכשיו הרב, למרות שלא שמעתי את השיעור, והרב אמר גם תפוז וגם תפוח, אבל בואו נגיד לפחות מה שאנחנו עד עכשיו, עד לפני הרצאה ידענו, אז תפוז ותפוח, אתה בעצם יכול לבדוק אותו, אני אסתכל מבחוץ, או לא אסתכל מבחוץ, עצם הקליפה הקשה שלו מונעת את הכניסה של החרקים, ולכן הוא מוחזק כנקי מחרקים, וגם אם יש אלה, בתוך התפוח תולעת, בכל מקרה, גם אם אכלת אותה, אז אתה לא עברת עליו, מכיוון שהוא מוחזק. הירקות עלים הם מוחזקים כנגועים בחרקים, ולכן אנחנו צריכים להביא אותם למצב הזה של מוחזק, למצב של אותו מצב, אותו דבר, כמו המצב של תפוח. איך עושים את זה? אז קודם כל, איך עושים את זה? זה מתחיל מהבדיקות שנעשות בשתילים, במשתלה. שתילים שאנחנו מקבלים, הם מגיעים, אנחנו יודעים, הם מגיעים עם חרקים ולא חרקים, וזה מאוד חשוב, כי אם יגיע לי מהמשתלה עם הרבה מאוד חרקים, אני מכניס את זה לתוך החממה, שזה השלב השני, החרקים מתרבים מהחממה ולא יכולים לצאת החוצה, ואז בעצם התחלתי ברגל שמאל, ואין לי סיכוי לצאת מזה, אז זה מתחיל מהשתילים, עובר בבדיקות שהרשת באמת החרקים, בתי רשת החממות סגורים, בדיקות מדגמיות כל שבוע, על השטח שהוא מוחזק בעצם מונקים מחרקים, בדיקות לפני כתיף, סליחה, בדיקות לפני כתיף, בדיקות אחרי שכתבת עוד בדיקות מדגמיות, ואחרי שהוציאו לך את כל המיץ, כל הרבנים, מקשר. זה בערך הסדר הפעולות. עכשיו, תוך, וזה באמת ככה, כאילו, זה באמת קשה, 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 בצורה, בצורה של קריאת ים סוף, באמת, זה. עכשיו, תוך כדי, רב דיבר על זה, תוך כדי, יש שתי סוגי חרקים, סוגי חרקים שעורדים בשטיפה, שעל ידי שטיפה כזאת או אחרת, כמו שכתוב על הסקיות, אתם בעצם מורידים אותם, ויש סוגי חרקים שלא עורדים בשטיפה, שלכולי אלמה זה פסול, זאת אומרת, כרגע שיש לי חרק אחד כזה בחממות, קנימה, קרית, זבוב מנהרות, שהוא חי בתוך העלה, זה פסול. השטח הזה הולך להשמדה, פסול לגמרי. בשלב הזה שבתוך כדי הגילוי אנחנו משתמשים בחומרי הדברה. ועכשיו צריך להבין מה זה חומר. אני ניתן אולי את הרצאה על נושא של חומרי הדברה, וזה הדבר הכי חשוב לי, שתדעו ותבינו מה זה חומרי הדברה, ובעצם מה הסכנה, ולמה למי שמפוקח ועובד לפי התקנים, הוא במצב ממש טוב, וזה בסדר גמור, וזה נקי גם מחרקים, או נקי מחרקים ומשירות חומרי הדברה, וזה דבר מאוד חשוב. מה זה חומר הדברה? חומר הדברה זה חומר כימי, שמתפרק בתהליך אורגני. מה זאת אומרת? אם ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, ספרי בבוסם, ספרי בשירותים. אתה נכנס לשירותים למקום קטן, מרסס את כל הספרי, אתה לא יכול להיכנס לשירותים. אתה יוצא אחרי 10 דקות חוזר, אתה יכול להיכנס לשירותים. מה קרה? יש פה מולקולה כימית שהתפרקה בתהליך אורגני על ידי השמש והרוח וכדומה. אותו דבר זה חומר הדברה, זה מולקולה כימית שמתפרקת בתהליך אורגני. כל חברה שמרשה, שרוצה לעשות רישוי לחומר הדברה, היא בודקת את החומר הזה על כל סוגי הירקות, ואומרת אחרי X זמן, כלומר, אחרי X זמן, החומר הזה מתפרק ונהיה אפס. לקחתי חומר מסוים, אחרי 10 ימים הוא מתפרק, בדקו במעבדה, נהיה אפס. לקחתי חומר אחר שהוא פחות חזק, אחרי 5 ימים הוא נהיה אפס. לקחתי חומרים שהם חומרים אורגניים שמופקים מכל מיני תמציות מעצים, מיצוי של ירקות מסוימים, של שום לפעמים, כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים היום בחקלאות האורגנית. אתה יכול בעצם אחרי הריסוס הזה 24 שעות לאכול את זה, כי זה בעצם אורגני, זה בעצם מופק מהטבע. כמו דגמו הצבעי מאכל, שיש לנו הצבעי מאכל שקוראים לזה שטבעים, זה בדיוק אותו רעיון של החומרי הדברה. אז התורה הזאת היא שבעצם לדעת מה לרסס ואיך לרסס ואיך להגיע למצב של נקים וחרקים, זו תורה שנכתבה, כמו שאומרים בצבא, בדם. איך עושים את זה? בעצם איך זה נכתב ואיך זה נעשה? אז קודם כל אני אגיד לכם דברים ברורים. מדינת ישראל, לצערנו הרב, מפגרת ברמה הזאת מול הרבה מדינות אירופה וארצות הברית. א', לא היו מודעות, ולכן משרד החקלאות עשה הראש הכי קטן שיש. לקח את החברות, כמובן כל רישוי כזה עולה הרבה מאוד כסף. צריך לבדוק אותו, צריך לבדוק שהוא באמת עובד, צריך לבדוק כמה וכמה ניסיונות, האם הוא התפגג בחורף תוך כמה זמן, בקיץ תוך כמה זמן, על חסה תוך כמה זמן, על שמיר תוך כמה זמן. זה ניסיונות על ניסיונות, ומשרד החקלאות אמר, למה אני להיכנס לזה? מה שהחברה רישתה זה מה שיש. לפני 5 שנים היית נכנס לאתר של משרד החקלאות, היית רוצה לרסס נגד החרקים שהרב יראה לכם פה, טריפס, פורדניה וזה, חומר אחד, שלום, זה מה שיש לך. למה? לא אגדיל את הראש, אין מודעות, אין כלום, לא צריך לעשות את זה. בארצות הברית, אתה נכנס לתוך האתר האינטרנט של ארצות הברית, אתה רואה ארסנל של חומרים, אותו דבר באירופה. ברוך השם, עלתה המודעות של האנשים, ובאמת החברות וגם משרד החקלאות התחיל לרשות את החומרים. לפני שמשרד החקלאות והחברות רישו את החומרים, בעצם חברת חסלת, אנחנו בעצם התחלנו להבין שיש לנו בעיה, אנחנו מרססים, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב שאני חס וחלילה לוקח, אומר לך, בסדר, זה נקי מחרקים, אבל לא חס וחלילה, אני מרעיל אותך עם הירק הזה. ואז אנחנו בעצם התחלנו לעשות מופ, מחקר ופיתוח שלנו, והתחלנו לבדוק לבד במעבדות, תוך כמה זמן וכמה זמן הדברים מתפוגגים. והגענו לתורה מסוימת, שטול מסוים, נקרא זה מצבה, טול מסוים, שאותו נעשה אנחנו עושים, וכן יודעים שזה נקי מחרקים, וגם נקי ברוך השם משירות חומרי הדברה. אממה, לפני שנתיים וחצי, עד עכשיו, גם כמו שהרב אמר, גם המדע משתכלל, ומוסיף דעת, מוסיף מחוב, והסיפו לנו עוד הרבה מחובים. למה? עשו לנו הרבה מחורים, אני אומר את זה, כמובן בסגין נאור. למה בסגין נאור? כי היה לפני שנתיים, המכשירים שבדקו את החומרי הדברה, היו מכשירים שעובדים על טכניקה מסוימת, ויכלו לגלות 1/1,000,000. 1/1,000,000, כאשר התוצאות מתקבלת ב-PPM, פר מיליון. כלומר, אם לקחו את החסה הזאת, מחצו אותה, עשו לנו מלמיץ, מצאו 0.01 פר מיליון. זה הרמה. עכשיו, העולם משתכלל, יש טכניקה חדשה שבודקת על ידי גז, ולא 1/1,000,000, 1/1,000,000,000. וגם כמובן כל התוצאות מתקבלות ב-PPM פר מיליון. ואז מה שהתברר שכל מה שלא כל, חלק ממה שעשינו בעצם במכשיר החדש מתגלה. זאת אומרת, גם כשהיינו הכי צדיקים והכי קשרים, בעצם חלק מהחומרים התגלו ברמה אומנם מאוד 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 נמוכה, שלא חס וחלילה תחשבו שחמש שנים אכלתם רעל, מאוד 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 נמוכה, אבל עדיין זה מתגלה. ועדיין יש חומרים שהם, ויתרה מזאת המחקרים והמדע התקדם, וגילה שהזרחנים האורגניים, זה חומרים שהם מסרטנים, חד משמעי. כלומר, יש הרבה חומרים שהם זרחנים, או גם שהם חומרים מסרטנים. וזה הוצאנו, אנחנו כמובן הוצאנו אותם מהטול, שלא יהיה מצב של אפילו 0.01, שזה עלול להיות מסרטן. למה אני אומר שזה קשה? באמת למה אני אומר שזה קריאת ים סוף? כי אני עכשיו בוא תעמיד אותי בתור חקלאי, בא מצד הרבנות, אומרת, אנחנו רוצים פה השגחה הכי טובה, מספר מסוים, מעט מאוד, אפשר להגיד, 1 בקילו, וכשאר בדיקה המדגמית מותר שיהיה 1 בקילו, אתם קונים 80 גרם, זאת אומרת, אולי אתם זוכים לאכול חצי רגל בשקית, אבל 1 בקילו זה כלום, מצד אחד, זה הרבנים אומר, הכשרות מבקשת רמה של נקיות ברמה הכי גבוהה, מצד שני, ברוך השם המדע, ואני אומר ברוך השם, שזה מאוד קשה, תודה. ברוך אתה, אדוני, בכל עם שהכל יהיה בדברו. מצד שני, המדע בא ומשכלל לנו עוד מכשירים ועוד מכשירים ומרחיק לנו את חומרי הדברה. ואני אומר ברוך השם, כי אני אומר שברמה המוסרית שלי בתור חקלאי, אני רוצה לבוא עם מוצר שהוא בעצם, מבחינת ההגדרה שלי, קודם כל נקים משירות חומרי הדברה. ודאי גם נקים מחריגים, אבל קודם כל נקים משירות חומרי הדברה. אז תשאלו אותי איך עושים את זה. אז באמת, היו שנים מאוד, השנתיים האחרונות היו לנו מאוד מאוד קשות. והיינו לפעמים גם חלק מהדברים על סף ייאוש, כי אין פשרות לא פה ולא פה. והיום אנחנו עושים את זה בטכניקות אחרות, אנחנו עושים את זה בכל מיני אמצעים אגרוטכניים. למשל, כדוגמה, בשביל שתבינו כמה הראש היהודי ממציא פטנטים, ואולי זה חלק כמו שהרב אמר, אני בהחלט באמת, אני אומר באמר, רק סוגריים כאילו, אתה מתחיל לראות איזה חרקים ומה מוצאים, אני אומר, אתם ראיתם את זה על מצגת, תבואו לשטח, תראו אותה, בודקים את מה הם מוצאים, ואיך הם מוצאים את זה עם קיסם ככה, אתה יודע, טינג, מוצאים אותו, אתה... זה עוד גדול מה שראיתם פה, זה עוד גדול וזה צריך להיות הרבה יותר קטן. ובאמת, יכול להיות שזה באמת, אני מאמין בזה, שזה חלק מתהליך הגאולה וחלק מתהליך הנקיון, כי באמת אנחנו מדברים על דברים מאוד 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 קטנים. ואיך אנחנו עושים את זה? חלק מהטכניקות זה למשל פיתחנו שואב חרקים. מה זה שואב חרקים? תיקחו את הטכניקה של שואב אבק, כמו שואב אבק, פשוט הוא שואב את החרקים מתוך החממה, איזה מכשיר שמתחבר לטרקטור, הוא יושב מעל החרקים ופשוט נוסע ושואב אותם לתוך סק ומוציא אותם ככה הוא מוציא אותם. וחוץ מזה, ברוך השם, גם החקלאות האורגנית התפתחה מאוד מאוד, ויש הרבה מאוד חומרי הדברה שהם חומרים אורגניים, ואנחנו מאוד משתמשים בהם. וגם כל מיני טכניקות של שטיפה, ואת כל מיני טכניקות כאלה ואחרות, אבל היום אני אומר, אחרי כמעט שנתיים שביזע ודמעות, היום אנחנו יודעים להגיע למצב של נקים מחרקים ונקים משירות חומרי הדברה. אני אומר שזה מאוד חשוב, כי מי שאין לו, אני צריך להגיד עוד משהו אחד, למרות שיש לי פה פתק, צריך לסיים, אני עוד 5 דקות, ברשותך. שתי דקות. אפשר אחר, מפקד. אז שיהיה מישהו שם במצב 2 על האגרופים עד שאני מסיים. טוב. מה נגענו? טוב, אז לגבי הפיקוח. מאוד חשוב שחברה, שבעצם אני אסבר לכם את הדילמה של חקלאי, כי אם אני כחקלאי מגדל סלרי במשך 90 יום, ובאה הרבנות ואומרת לי, שמע, זה פסול כי יש שם שלושה עקריות. אני גידלתי, השקעתי, גמרתי את הכל, בעצם פסול הולך לפח. אני יכול, אם אין לי עליי פיקוח, אני בעצם אומר, מה אני אשקיע אחר, אולי בשביל שתבינו את הפרופורציות, דונם כזה סדר ההוצאות שלו, דונם כזה של סלר, זה בערך 10,000 שקל. ואתה עכשיו אומרים לך, תזרוק את זה לפח. עכשיו, אם אין לך פיקוח, אני לא מדבר על מוסר כליות, אני מדבר איתך אפילו דברים בסיסיים על פיקוח. אין לך פיקוח, אתה אומר, אין בעיה. ואני גם אומר לכם, אין בעיה. נכנסים עם חומר זרחן אורגני, נותנים ריסוס תוך 3 ימים, לא מוצאים שם שום חרק. חד משמעי, לא עוד תקנימות ולא עוד הזה, נותנים לזה עוד 2-5 ימים, הכל נקי. אבל העסק הזה מלא רעל, ואתם יודעים, היום עמד לכם חלק מהרעלים, בידוע שהם מסרטנים. אז אני אומר, מי שאין לו פיקוח, אז הוא אומר, איך אני יכול, כאילו, את הדילמה של חקלאי, אני אומר, חס וחלילה, זה לא הדילמה שלי, אני, אין לי שום בעיה, מנותיו שאדם קצובים מראש השנה עד ראש השנה, זה ברוך השם, זה בסדר. אבל אם הדילמה של חקלאי שאין עליו פיקוח, ושהוא לא זה, הוא לא, הוא נמצא בין הפטיש לסדן. ולכן, שהיום שקונים, שאתם קונים ירקות עלים לא חרקים, ומיוחד אצלנו, באומר, חברת חסלת, וכמובן, אצלנו, צריך לראות שיש באמת פיקוח. אנחנו מפוקחים על ידי מעבדה שנקראת בק תוך עם הסמכות בינלאומיות. זה מופיע על השקית. יש גם כתובת של אתר אינטרנט, אתם יכולים לראות את כל הבדיקות שלנו שם שנעשו, מה נקי, מה לא נקי וכדומה וכדומה, ברוך השם כמעט 99% נקי. לפעמים יש חריגות שהן באמת בשוליים, וחלק מהם זה סטיות תקן. לומר היום המדע יודע שתגיד שעד 0.005 זה נקרא חריגה מהתקן, זאת אומרת זה יכול להיות שהמכשיר לא מספיק מזהה, הכל נרשם, הכל נמצא שם. ואני אומר, זה מאוד חשוב, כי הנקודה הזאת היא, של מי שהוא אין לו את הפיקוח הזה, בעצם יכול להיות שאותו חקלאי, אותו בן אדם שהכניס אותו לאותו פינה של, שבעצם השטח עכשיו פסול, הוא יכול להיות שהוא יהיה עם שירות חומרי הדברה. אני אומר עוד פעם, ברוך השם, זכינו אחרי באמת הרבה הרבה זמן, אני רואה את זה בהחלט חלק מהתהליך הגאולה של ואתם הרי ישראל, הנפחים, כל הנבואה של עמוס, אנחנו בעצם מקדמים פה איזה משהו שהוא באמת, באמת הוא גם הלכתי וגם גאווה חקלאית. אגב, באמת בזה אני אסיים כסיפור, ככה אם אנחנו מדברים על אור לגויים, אנחנו בעצם מגדלים אצלנו את הנושא של, של, של נקיות משירות, מחרקים וגם משירות חומרי הדברה. לפני חצי שנה באו חברת אגרסקו, שהם מגדלים בעצם לייצוא לחוץ לארץ, והם מגדלים תבלינים לייצוא לחוץ לארץ, עד עכשיו לא עניין אותם בנושא, בכלל נושא החרקים. פתאום באו, אמרו, חבר'ה, ב-SOS, אנחנו חייבים שתלמדים זאת הטכניקה, איך לגדל ללא חרקים, וגם לגדל נקי משירות חומרי הדברה. שאלנו אותם מה קרה, אז אמרו, אמרנו, הגויים אוכלים, רוצים גם גלת קשר, רוצים גם בדץ, על כל, על כל סקית וסקית. אמרו, לא, דווקא לא. תתפלו, אבל דווקא לא. אבל הם רוצים, הם פשוט החליטו שיש חרקים שמקרא חרקי הסגר. למשל, הרב יראה לכם את הטריפס קליפורני. קליפורני, הטריפס הזה הגיע בשנות ה-60 מקליפורניה לארץ, על ידי תפוזים או כל מיני דבר אחר. והיום זה החרק הכי מסוכן שיש לנו היום בארץ. אין לנו אפשרות להדביר אותו. אז כל אירופה וארצות הברית אמרו, אוקיי, אנחנו לא רוצים לייבא חרקים מארצות, מארצות אחרות, שאנחנו מייבאים את המזון שלנו לארצות הברית, אנחנו רוצים לקרוא לזה חרקי הסגר, אנחנו לא מוכנים יותר חרקים בסחורה. והם באו ללמוד את הטכניקה, איך להוציא נקי משירות חומרי הדברה ונקי מחרקים. אז באמת זה גאווה חקלאית, וזה באמת הולך ומתפרסם. בעזרת השם, שלכם פסח כשר ושמח.